טוב, שלום לכולם. אנחנו אמרנו בפעם הקודמת שעסקנו בסוגיה שלנו משנת הציונות הדתית. בעצם מה שראינו, אמרנו שיש ארבעה עקרונות יסודיים במשנה שלנו, שהיא המשנה שלמה. א', האידיאל הגדול של הקודש בחול. ב', האידיאל הזה צריך להתגלות ברמת עם, עם ארץ מדינה. ג', אף על פי שהקודש הוא יסוד החול ומגמת החול, אבל הדרך המעשית שהדברים מופיעים זה שהחול קודם לקודש, זרע בהמה קודם לזרע האדם. והעיקרון הרביעי, שהשלב המהפך, שלב המעבר, אחרי שהחול יהיה קודם לקודש, יבנה את התשתית החומרית, מתי יופיע הקודש? כשהקודש ראוי להופיע, הוא התחיל להופיע. כלומר, החול יתחיל להצטמצם, להתכווץ, להיחלש, כדי להכריח את הקודש לבוא ולהשלים את את התמונה בשלמותה. אלה ארבעת העקרונות. אז קודש בחול, קודש בחול ברמת עם, חול קודם לקודש, והמהפך של הקודש הוא כשיש פוטנציאל קודש, אז יתחיל לחלש החול ויכריח אותנו להשלים את התחייה על ידי הופעת הקודש. זה ארבעת העקרונות. ואז התחלנו פעם קודמת ואמרנו שצריך קצת להעמיק את סוגיית הקודש בחול ברמת אומה, שהאידיאל הוא, שהאידיאל שלנו הוא לגלות אלוקות בלאומיות, האידאה האלוקית בתוך האידאה הלאומית, ולא רק קודש בחול ברמת האדם הפרטי. וראינו את הדברים דרך הרב חרלאפ, שעושה הבחנה בין המושג ידע למושג קהל. עם ישראל נקרא באופן כללי עם ישראל בני ישראל, אבל יש כינויים שונים, ושניים הכינויים המרכזיים זה ידע וקהל. המצב האופטימלי שלנו שאנחנו ידע. מה זה ידע? עד השם. אנחנו באים לגלות אלוקות בלאומיות שלנו. אתם ידע עם השם, אמר ישעיהו. וכל מצבי החטא, כל מצבי הקלקול, החיסרון, זה כשאנחנו יורדים מידע לקהל. מה זה קהל? אוסף אנשים שהקשר ביניהם יקרי. אין להם אידיאל אלוהי שהוא מקור החיים שלהם, מקור החיבור שלהם והמגמה שלהם. ולכן גם כשאנחנו כלפי חוץ נראים כקהל, אנחנו בעצם עדע. וחטא ממריבה היה שעם ישראל נקהל לפני אהרון ומשה, ואהרון, בעיקר משה, במקום להקיל את העדה, הקיל את הקהל. ולכן אני חושב לארץ ישראל, כי בארץ ישראל יהיו הרבה הזדמנויות במחאות להסביר לעצמנו את עצמנו כעדה, כקהל ולא כעדה. ובעצם בכל המילים עדה וקהל, עדה זה הממד האלוהי בלאומיות שלנו, וקהל זה הממד החילוני החומרי בלאומיות שלנו, אבל אנחנו באמת עדה ולא קהל. יפה, זה עצרנו. בסדר, ישרנו קו? חברים, מי שהיה פה? ישרנו קו, יופי. עכשיו מה אני רוצה להתחיל היום? ממקור 13 עד 16 יש פה ארבעה מקורות, קצת לברר את סוגיית הלאומיות הישראלית בצורה יותר עמוקה. כן. יכול להיות שנגענו בזה, אנחנו נעמק בזה קצת יותר נראה. טוב, שימו לב, בואו נתחיל. כן. נכון, לכן אמרנו שהעדה הרעה הזאת זה כתוב לגבי חטא המרגלים, והחידוש הגדול הוא שלמרות שאנחנו רעה, אנחנו עדיין עדה. ולכן גם כשעם ישראל מתקל על משה ואהרון, למי יוצאים מים וטש? העדה הוא בעירה. מכאן למדו חז"ל קדושה בעשרה, וזה יסודי מאוד של קדושה. יש מעשרה אנשים, שמי עם עשרה אנשים האלה? עשרת המרגלים. בא לומר שאפילו שכלפי חוץ אנחנו חושבים שאנחנו לאומיים חילוניים, אנחנו בשורש לאומיים דתיים. טוב, עכשיו טיפה להעמיק את החברים, בואו נתחיל. מקור 13. מקור 13 עוסק בעיקרון של הבנת לאומיותנו והמשמעות של זה. 14. הלאומיות הזאת מופיעה בשלושה מרכיבים. ממד אחד, עם ישראל, זה 14. ממד שני, ארץ ישראל, זה 15. ממד שלישי, מדינת ישראל, זה 16. בסדר? אז 13 זה העיקרון, ו-14, 15, 16 זה שלושת הממדים שבהם זה מתגלה. כרי לאומיות מתגלה בשלושה מרכיבים. א', שיש פה קבוצת אנשים שנקראת עם. ב', היא חיה במקום שנקרא ארץ. ג', היא מנהלת חיים ריבוניים, לאומיים, עצמאיים. קוראים לזה מדינה. עם, ארץ, מדינה. אלה שלושת הביטויים היסודיים של אומה. סליחה, של לאומיות. בסדר? טוב, ובואו נתחיל. מקור 13, בואו נקרא את הפסקה, היא קצרה. היום הייתי רוצה להספיק את זה, אם נצליח תוך כדי לתת כבר דוגמה מאחד מהשלישייה הזאת, זה יהיה טוב. אחד מההבדלים הנמצאים בין לאומיותם של ישראל ללאומיות של כל עם ולשון הוא שהיסוד הלאומי והרגשתו אצל כל עם ולשון יש לו בפסיכיקה הלאומית אותו הערך של תביעה טבעית בפסיכיקה הפרטית. שמה? שהיא מתקדמת ומתגדלת יחד עם טבע הגידול, ולא פיתוח מיוחד. הייתי שם פה נקודה, בלא פיתוח מיוחד. מה שאין כן הלאומיות הישראלית, היא מיוסדת על פי תביעה מוסרית גדולה ועמוקה. ותכונה מוסרית צריכה פיתוח לעולם ואינה מתגדלת בטבע בעצמה. ולכן, טוב, בואי נסתפק בזה רגע, מהצד הלאומי נראה אם נמשיך את זה אחר כך. רבותיי, מה ההבדל בין לאומיות ישראל ללאומיות הגויים? אז אני אומר את זה רגע בכותרת ראשית. הלאומיות הישראלית היא לאומיות אלוקית. הלאומיות הגויית היא לאומיות טבעית, חומרית. תכף ניתן דוגמה, אולי ארץ ישראל, הכי קל להסביר את זה. ולכן, מה זה אומר בעצם? זה אומר, כל דבר שהוא טבעי, לא צריך ללמוד אותו. כי הוא משפריץ שמחה באופן טבעי. מה זה טבעי? כל דבר שהוא תכונה שלך, שהוא הטבע שלך. ניתן דוגמה, הרב מזכיר מאמרי ראייה. האם דבורה צריכה ללמוד גיאומטריה כדי לבנות כוורת? לא. למה לא? הטבע שלו. האם אני צריך ללמוד גיאומטריה כדי לבנות כוורת? כן, כי זה לא הטבע שלי. זאת אומרת, כל דבר שהוא הטבע שלי, הוא לא דורש למידה. כי הוא משפריץ. כי זה אני. ברור. אם זה אני, אז ממנה זה יוצא לפועל. אני לא צריך לבחור את זה, לא צריך ללמוד את זה, לא צריך להבין את זה. זה פשוט ככה. השלם שככה לא. יפה. עכשיו, בעולם הנשמות, הנשמה שלנו היא טבעית. יש לכל בחור הפסנאות של נשמות בעולם הנשמות, ושם הנשמות מופיעות את עצמן באופן טבעי. אני אומר שם משפט שהוא נכון. בעולם הנשמות כנראה לא צריך ללמוד תורה. ולא צריך קיים מצוות. למה? כי האלוקות מופיעות דרך הנשמה, בלי הכלי שנקרא תורה או מצווה וכדומה. אז בעולם הנשמות, הנשמה מופיעה באופן טבעי, היא לא צריכה ללמוד איך להופיע את עצמה. הלאה. בעולם הגוף, פה בעולם החומר, הגוף הוא לא צריך ללמוד את עצמו. האם כדי שהגוף שלי יגדל, אני צריך ללמוד ביולוגיה, רפואה? לא. למה? כי הוא גדל אוטומטי, הוא מתפתח אוטומטי. נכון? אז הנשמה בעולם הנשמות, שזה העולם המתאים לה, היא תוציא את עצמה אל הפועל, בלי צורך בללמוד את עצמה כדי להוציא לפועל. פה בעולם הזה, שהוא עולם חומרי, הגוף יוציא את עצמו אל הפועל, והיא צריך ללמוד את הגוף, באופן כללי. יפה. איפה נמצאת התסבוכת? התסבוכת נמצאת בזה שבעולם שלנו, אנחנו לא רק גוף, אנחנו נשמה בגוף. נגיד משפט ששפת אמת חוזרת עליו בכמה מקומות, מצד האמת הנשמה היא לא מתאימה לעולם הזה. הגוף מתאים לעולם הזה. אתן לכם דוגמה, מצחיקה קצת. כשהיינו בחורים בישיבה תיכונית, ארוחת צהריים, אולי מה זה אכפון לכם? ארוחת צהריים הייתה בשעה אחת. כמדומני. מתי החבר'ה כבר עמדו בתור לכניסה לחדר אוכל? מה? חמישה לב, במקרה טוב. רבע לאחת כבר תורים ארוכים. יפה. סדר ערב היה מתחיל, כמדומני, בשבע. איפה החבר'ה היו בשבע ורבע? מטיילי, איך זה יכול להיות? הנשמה לא רוצה סדר רב כמו שהגוף, לא, כמו שהגוף רוצה ארוחת צהריים? תשובה, במהות כן, בהופעה בעולם הזה? לא. אז זה לא מפתיע אותנו. זה לא מפתיע אותנו. כלומר, הגוף הוא מתאים לעולם הזה. לכן כל מה שקשור לגוף זה ישפריץ באופן טבעי, הוא לא זוקק למידה. הנשמה מתאימה לעולם הנשמות. לכן בעולם הנשמות הנשמה תשפריץ את הממד הרוחני, לא צריך ללמוד את העולם הרוחני. בעולם הזה, שזאת נשמה בגוף, הגוף הוא מתאים לעולם הזה, אז זה טבעי לו. כל מה שהוא חומרי, טבעי לו. הנשמה פחות מתאימה לעולם הזה מצד האופי של העולם הזה, אבל כדי להופיע אותה אני צריך ללמוד איך להופיע אותה. אני אגיד רגע משפט כותרת ותכף נפתח את זה. לימוד תורה דרך השכל זה מה שמאפשר לנשמה להופיע בעולם הזה. אז אני חוזר. הלאומיות הישראלית היא לאומיות אלוקית. אם הלאומיות היא לאומיות חומרית טבעית, אז אין מה ללמוד לאומיות. האמריקאי, הגוי האמריקאי, הוא יאהב את העם שלו, הוא יאהב את הארץ שלו, הוא יהיה פטריוט למדינה שלו. אין שיעורים בלאומיות באמריקה. הם לא זקוקים לזה. למה לא? כי זה טבעי, כי זה חומר, כי זה לאומיות חומרית. אז היא מתאימה לעולם הזה. אז כמו שהחומר הפרטי שלך מתאים לעולם הזה, גם החומר הלאומי שלך מתאים לעולם הזה. אין מה ללמוד את זה. אבל בעם ישראל האלוקי, הלאומיות שלנו היא אלוקית. וכל דבר שהוא אלוקי בעולם הזה, הוא כביכול בלתי טבעי לעולם הזה. וכל דבר שהוא בלתי טבעי לעולם הזה, מה צריך כדי להופיע אותו? ללמוד. אז אם אתה לא תלמד לאומיות, ישראלית שהיא אלוקית. אז מה תהיה התוצאה? אז לא תהיה לאומיות. תראה, ניתן דוגמאות. אין דבר כזה בעם ישראל. זה כמו שתגיד, אם אני לא אדם אני קוף. קוף? למה לא? כי אתה אדם. אין דבר כזה, אם אני לא זה, אני זה. זה האופי, זה הטבע, זה התכונה, זה היהוד. אם אני לא זה, אני כלום. בסדר, עכשיו בואו תראו איך זה כתוב. מישהו רצה פה להעיר משהו, כן. אני לא מבין בעולם הבא, לא יודע בעולם הבא. לא יודע, אתה מבין בעולם הבא, בכבוד. בוא שיבטן שיעור על העולם הבא, בכבוד. מה? רגע, רגע, ימות המשיח זה בעולם הזה. בואו לא נערבב דברים. בואו נעצן את השאלה הזאת לשיעור אחר. לא קשור לפה. בסדר? טוב. תתרגלו, באמת, תתרגלו להגיד, א', ביחס לעולמות אחרים שאין לנו בזה הבנה, וביחס, ולכן אנחנו לא, ובית גם לא, לא לבלבל בין מושגים. ימות המשיח זה בעולם הזה. עולם הבא זה העולם שהוא אחרי העולם הזה. עולם הבא. הוא הבא בתור. הוא לא עכשיו. בסדר? אבל נעזוב את זה עכשיו, זה מה שנושא שלנו. טוב, עכשיו בואו תראו חברים, 13, שימו לב. קראנו, עכשיו בואו נראה מה כתוב פה. אחד מההבדלים הנמצאים בין לאומיותם של ישראל ללאומיות של כל עם ולשון. מה אחד ההבדלים, ההבדל היסודי, בין לאומיות ישראל ללאומיות של אומה גויית? שאמרנו, הלאומיות היא תבוא לידי ביטוי בקשר לחברה, לעם, בקשר לחברה, לעם, בקשר לארץ, ובקשר למדינה, לריבונות. בסדר? אז בואו נראה. אז אחד מההבדלים הנמצאים בין לאומיותם של ישראל ללאומיות של כל עם ולשון הוא, עכשיו שימו לב חבר'ה, שהיסוד הלאומי והרגשתו, הרב לא סתם מזכיר את המילה רגש ולא שכל, היסוד שעליו עומדת הלאומיות וממילא הרגש, ותכף נתקח דוגמה, זה יוסבר, והרגש הלאומי הזה, איך זה נמצא אצל כל העמים ואיך זה נמצא אצלנו? שאצלם, שהיסוד הלאומי והרגשתו אצל כל עם ולשון באומות העולם, יש לו בפסיכיקה הלאומית, בפסיכולוגיה של הקולקטיב הלאומי, יש לו את אותה ההופעה, אותו הערך של תביעה טבעית בפסיכיקה הפרטית. כמו שיש פסיכולוגיה של נפש פרטי, יש פסיכולוגיה של נפש לאומית, של נפש ציבורית. שמה אתה רואה בנפש הפרטית אצל הגוי? וגם אצלנו, שהיא מתקדמת ומתגדלת יחד עם טבע הגידול, בלא פיתוח מיוחד. כלומר, הפסיכולוגיה הפרטית, הנפש הפרטית, הגוף הפרטי, הוא יופיע ללא לימוד. אין צורך ללמוד את זה, זה מופיע באופן טבעי, תכף נתן דוגמת ליפול הסימון. מה שאין כן הלאומיות הישראלית היא מיוסדת על פי תביעה מוסרית, מוסרית כאן הכוונה אלוקית, גדולה ועמוקה, ותכונה מוסרית צריכה פיתוח לעולם ואינה מתגדלת בטבע בעצמה. אני רוצה כדי להסביר, כדי להבין מה כתוב פה, בואו נקפוץ רגע לקשר בין עם לארץ, מקור 15, 14 זה הקשר בין היחידים באותו עם וכל יחיד בקשר לעם שלו, אז הייתי אומר ככה, 14 זה עם ישראל, 15 ארץ ישראל, 16 אמרנו מדינת ישראל, בואו נתחיל גם דווקא ב-15, כי יותר קל לי להסביר. בואו נעשה רגע פוס, נקפוץ ל-15, נוציא משם עיקרון, יובן 13. בואו נראה. איך מתפתח קשר בין עם לארץ? איזה קשר? כרגע אנחנו הולכים לדבר על קשר טבעי, קשר חומרי. איך מתפתח? שימו לב. אומר הרב ככה, קשר הקודש של ישראל עם ארצו הקדושה, הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל, אינו דומה לקשר טבעי שכל עם ולשון מתקשר על ידו אל ארצו. יש קשר קודש ויש קשר טבע. יש קשר של ישראל עם ארץ ישראל, יש קשר של אומות העולם עם, עם, עם ארצותיהן. איך מתפתח קשר טבעי? הקשר הטבעי הוא מתפתח א', רק במשך זמן רב, ב', על ידי המון מאורעות, ג', על ידי עם רב ועצום שמתכנס יחד לדור באיזו ארץ בתור ישיבת קבע. אני אומר את זה רגע בסדר הפוך. קשר בין עם לארץ אצל הגויים תלוי בשלושה גורמים. א', יש קבוצת אנשים שנקראת עם שחיה במקום מסוים. 2', ב', היא חיה הרבה זמן באותו מקום. ג', במסגרת הרבה זמן שהיא חיה באותו מקום, היא חווה הרבה חוויות. אז הרבה אנשים, הרבה זמן, הרבה חוויות. ואז מה? ואז היא קבוצת אנשים. גדולה, נקראת עם. חיה במקום מסוים, הרבה מאוד זמן. וחובה חוויות. דרך אגב, חלק מהחוויות של, שבאות לידי ביטוי, בקשר שביניהם למקום, זה גם חוויות קשות. כמו המלחמה. עד כדי מוכנות למסור את הנפש על המקום הזה. וכו'. אז עוד פעם, הקשר הטבעי הוא מתפתח רק במשך זמן רב, על ידי המון מאורעות, על ידי עם רב ועצום, שמתכנס יחד לדור באיזו ארץ בתור ישיבת קבע, ואז מה קורה? ואז מתחילה איזו חיבה היסטורית, הבאה מתוך התרגלות לפעמים בלבבות הדורות הבאים. כלומר, אני כבר פה חי 300 שנה, כלומר, סבא רבא שלי, והסבא סבא רבא שלי, והאבא שלי, והנכד שלי יחיה פה, וכו'. אז מתחילה להתפתח איזושהי חיבה, איזשהו רגש היסטורי למקום, בעקבות המאורעות ורציפות הזמן, הבא, ואז מתחילה איזו חיבה היסטורית הבאה מתוך התרגלות לפעמים בלבבות הדורות הבאים, עכשיו שימו לב, וקשר רוחני, רוחני פה הכוונה נפשי פסיכולוגי, לא נשמתי אלוקי, כבר, כן, כבר נסביר, וקשר רוחני מתהווה בין העם והארץ. אז רבותיי, איך נוצר קשר בין אנשים למקום? אם זה הרבה אנשים, עם, בין עם לארץ, איך? העם הזה חי במקום מסוים, הוא חי הרבה זמן, הוא חווה הרבה חוויות, ומתהווה איזה קשר מיוחד בינו לבין המקום. ניקח דוגמה פה לסימון. איפה אתה גר?
תקומה.
ו?
יבנה.
יבנה. נולדת ביבנה? יופי. כשאתה נמצא ביבנה, יש לך קשר אחר למקום הזה מאשר אם היית עכשיו בראשון לציון? בטח. דרך אגב, יכול להיות קשר חיובי, יכול להיות קשר פחות חיובי, אבל זה קשר אחר. למה?
כי זה הבית.
זה רגשי. למה? ככה. יפה. עכשיו, אם היית עוד כדורגל, ואתה לא כנראה, והייתה קבוצה, הייתה עוד כדורגל שרוף, והייתה קבוצה, מכבי יבנה, ליגה כף ג' היית עוד אותה? אם היית עוד שרוף. כן, לא אם אתה ילד הולך עם האלופים. זה ילדים. אתה עוד שרוף. ולמה היית עוד את מכבי יבנה, ליגה כף ג'?
זה
היה שני. זה, אני אסביר. למה ככה? שמעת מה הוא אמר? תקומה. כמה שנים בתקומה?
לא נתתי בתקומה.
כמה שנים? טוב, אני אשאל מישהו אחר. מאיפה אתה בארץ?
אני נתיבות.
נתיבות? מגיל?
אפס.
יופי. קשור לנתיבות?
כן.
בצורה אחרת מסדרות?
כן.
בצורה אחרת מיבנה?
לא.
אתה קשור ליבנה כמו לסדרות?
לא, כן.
ברור שם?
עיקרון.
זה אותו עיקרון. יופי. מי פה שיעור א'? יופי. קשורים לישיבה כבר או עוד לא?
כן.
ככה. ככה, ראיתי, ככה. מי שיעור ב'? ג' ד' ג' אתה קשור ל... חדש, לא, זה לא דוגמה. ד' ה' ו' ז' ח'. יש פה רק שיעור א'?
כן,
זה שיעור שיעור א'.
כן.
טוב לדעת. יפה. רגע, הבחור שנכנס עכשיו, שלום עליכם. איזה שיעור אתה?
א'.
גם א'. טוב, אז אני שיעור כף פה נראה לי. כבר 20 שנה בערך. בקיצור, ברור לכם שהקשר שלכם עכשיו כשיעור א' למקום הזה פה סדרות, לישיבה, זה לא כמו שיהיה בעזרת השם כשתהיו שיעור י' א'. ברור לכם? משהו אחר. מה השתנה? הרבה זמן? הרבה חוויות. זהו. זה מה שכתוב פה. איך מתהווה, רבותיי, זה נקודה יסודית מאוד, איך מתהווה קשר טבעי, חומרי, גשמי, בינם לארץ. אחד, הרבה אנשים. שתיים, הרבה זמן. שלוש, הרבה חוויות. לא צריך אלוקות בשביל זה. ולכן, אומר הרב, עוד פעם, הקשר הטבעי הוא מתפתח רק במשך זמן רב, על ידי המון מאורעות, על ידי עם רב ועצום, שמתכנס יחד לדור באיזו ארץ בתור ישיבת קבע. ואז מתחילה איזו חיבה היסטורית, הבאה מתוך התרגלות לפעמים בלבות הדורות הבאים, וקשר רוחני מתהווה בין העם ובין הארץ. יש כאן שלוש הגדרות: חיבה היסטורית, ההיסטוריה, הרבה זמן, והחוויות שבתוך הזמן הזה, הם מעוררים איזה חיבה, איזה חביבות, איזה קשר מיוחד. הקשר הזה הוא מתוך התרגלות, כי אני התרגלתי לגור ביבנה או בנתיבות וכדומה, וקשר רוחני, כאן הכוונה נפשי, מתחיל להתהוות בין העם ובין הארץ. אתם מבינים, חברה? אז קשר טבעי זה הרבה אנשים, הרבה זמן, הרבה חוויות. יפה. עכשיו, איך עם ישראל? זה קשר טבעי. עכשיו, איך עם ישראל קשור לארץ ישראל? על מה זה יושב הפסקה הזאת? על מה שאנחנו רואים בהודו בתפילת שחרית? ביותכם מתי מספר, כמעט וגרים בה. מתי מספר, קצת אנשים. כמעט, קצת זמן. מה זה קצת אנשים? כמה קצת אנשים היינו? אחד, אברהם אבינו. קצת זמן, כמה זמן? קצת, כמה זה קצת? בא לארץ ישראל. אל ארץ אשר הרקע. יחסית זה קצת. וגרים בה, הוא זמני פה. אפילו קבר לאשתו היה צריך לקנות בכסף. אז אנחנו הפוך בדיוק מהקשר הטבעי. שימו לב, מה שאין כן הקשר האלוהי, שורה שלישית עצמו למעלה, מה שאין כן הקשר האלוהי ממקור הקודש, שנתקשרה כנסת ישראל בקדושת ארץ חמדה, מה הופיע הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל? שהתחיל החותם הזה להיות מבליט, החותם הזה, הקשר הזה התחיל להיות בולט, ביותכם מתי מספר, מעט מאוד אנשים, לא הרבה אנשים. כמעט, ובזמן קצר ותחוף, יחד עם אופיים בארץ, ועוד קודם לכניסתם שקבע חומר לאברהם, ולא הולך לך, על ידי הרי אלוהית העליונה שאמר לו, לך אל ארץ אשר הרקע, וביותם יושבים בתוכה לא ישיבה קבועה, כי הם בתור גרים, שאפילו דלת אמות על דלת אמות, או עמל שתי אמות, לא, לא, שתי אמות על דלת אמות, ממקום קבר, מטר על שני מטר, היה צריך לקנות בכסף כבר. וביותם יושבים בתוכה לא ישיבה קבועה, כי הם בתור גרים. תראו את המשפט הבא. ששום דבר שיסודו בטבע לא עזר לקשר הזה. אני רוצה רגע לבלבל אתכם עוד יותר. יש פה חומש בראשית או תנך? חומש או תנך? בראשית. מה?
תנך אשקלון.
תנך?
אשקלון.
מה זה תנך אשקלון?
אשקלון.
טוב. שימו לב חברים, אני רוצה רגע לשים להר הערה שלפעמים לא שמי להלב, והיא הערה מאוד עקרונית. אברהם אבינו מצווה בסוף פרשת נוח, או יותר נכון, בסוף נוח מתחיל ללכת לארץ ישראל כי תרח עובר דירה, ומצווה בתחילת לך לך, לך לך אל הארץ אשר אראך. יופי. והקדוש ברוך הוא מבטיח לו, ישראל לגוי גדול וכו'. יפה. אברהם מגיע מחרן, מגיע למקום הזה, ואז כתוב ככה. תראו כמה פעמים מזכירה התורה, שהארץ הזאת נקראת ארץ כנען, והכנעני יושב פה. אומרת התורה, ויצאו ללכת ארץ כנען, ויבואו ארץ כנען, ויבואו אברהם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה, והכנעני אז בארץ. שלוש פעמים, בשני פסוקים, התורה מדגישה שלפני שאברהם אבינו הגיע לפה, יש כאן עם שנקרא כנען. ארור כנען, הבן של חם, הנכד של נוח. עד כדי כך שהארץ הזאת נקראת על שמו, ארץ כנען. ואז, אחרי שאברהם אבינו בא לארץ כנען, והכנעני אז בארץ, והארץ הזאת נקראת על שמו, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, ויראה השם אל אברהם ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת. מה התורה רוצה להגיד בזה? בוא נדבר במושגים פשוטים. מי ישב פה קודם? אנחנו הכנענים. הכנענים. למה חשוב לתורה להגיד את זה? ורק אחרי שאברהם מבין שהכנעני פה יושב לפניו והארץ הזאת נקראת על שמו, רק אחר כך הקדוש ברוך הוא אומר לו ואני מבטיח לך את הארץ הזאת. שאין
לנו זכות טבעית על הארץ.
מצוין. אומר. יוחד. כי אחד מהממדים הטבעיים קוראים לזה היום היסטוריה. היסטוריה הכוונה מי היה פה ראשון. אז אם אנחנו, אם אברהם אבינו היה בא לארץ שהיא שוממה ואין פה אף אחד והיינו נכנסים לפה ומתחילים להתיישב פה, היינו אומרים מה הזכות שלנו על הארץ? טבעית. כי היינו ראשונים פה. מה התורה רוצה להגיד בזה? הפוך. שבכוונה הקדוש ברוך הוא סידר שלא נהיה ראשונים פה. למה? כדי שלא נחשוב שהקשר שלנו לארץ הוא טבעי. אלא אלוהי, רבותי, זה רשי ראשון לתורה. ברצונו נתנה להם. וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. אז במה זה תלוי? ברצונו, זה לא תלוי בהיסטוריה. רבותי, גזור הדבק אלינו. אלינו היום. הערבים שקרנים. אנחנו היינו פה לפניהם. אבל גם למאן דאמר שבמקומות מסוימים היו פה לפנינו, נגיד, וכל הוויכוח הזה למיננם השקרי בשפה הנוצרית, 67, 48, 39, 26, וכו' וכו'. התפיסה הזאת שבעצם מייחסת את הקשר שלנו לארץ, כי אנחנו היינו פה ראשונים, אז הם צריכים להתווכח מי היה פה ראשון, ובואו נשים מפות ונראה כמה אנשים חיו בשכם, וכמה אנשים חיו בירושלים, ומי היה, איפה הערבים פה בכלל, הכל פה שממה בכלל, ומרק טוויין וכו'. אם אנחנו נכנסים לוויכוח, למי שייך את הארץ הזאת? בזכות הזכות ההיסטורית במובן של מי שהיה פה קודם, הפסדנו את המערכה. כי יסוד הקשר שלנו לארץ הזאת זה לא מי היה פה קודם. יסוד הקשר שלנו לארץ הזאת זה הממד האלוהי. הקב"ה הבטיח לנו את זה. הוא אמר לנו אל הארץ אשר יראך. הוא אמר לנו שאין עיניך עורקת, כל הארץ שאתה רואה לך אתן לה, זה אחת את הארץ הזאת. אז רבותיי, סיכום. התורה בכוונה מספרת לנו שהארץ שאברהם הגיע אליה היא בבעלותו של כנען והיא נקראת על שמו, והוא יושב בארץ הזאת, ורק אחרי שאברהם אבינו יפנים שהארץ הזאת שכנען היה פה ראשון, עכשיו יגידו הקדוש ברוך הוא לזרעך אתן את הארץ הזאת, כדי ללמד את אברהם אבינו ואותנו שמה שיסוד הקשר שלנו לארץ הזאת הוא לא טבעי, בדוגמה הזאת הוא לא היסטורי, אלא הוא מה? אלוהי. חבר'ה, ברור?
כן.
זה יסודי מאוד. לכן אני חוזר שוב, כל הפיקוחים היה פה קודם, זה טעות, יסודי. אז אני קורא עכשיו בפעם אחת את 15, וחוזר ל-13. קשר הקודש. כן, מישהו רוצה להגיד משהו? כן. רש"י הראשון על התורה, אחי.
לא, אבל זה לא סופר את האמירה שלהם אפשר להוכיח את הערבים.
אי אפשר?
להוכיח את הערבים על זה.
מה זה להוכיח? הארץ הזאת שלנו, כי השם נתן לנו אותה. בסדר, אז אם לא מסכים, הולכים למלחמה?
לא,
אבל מבחינה
היסטורית, מה זה?
לא מעניין, זה לא הסוגיה. הקשר שלנו לארץ הוא לא מתחיל מהיסטוריה, הוא לא מתחיל מארכיאולוגיה. שנייה, אני עונה לך, עונה לך. הוא לא מתחיל מביטחון, הוא לא מתחיל מכלכלה, כל זה מבחוץ. הקשר שלנו לארץ מתחיל מרש"י הראשון על התורה. הרבי מלובביץ' אמר לבגין, כשאתה מתווכח עם הערבים על זכותנו על הארץ, תגיד להם רש"י הראשון לתורה. זהו. בגין סיפר לימים שכשהוא אמר להם ככה, אתה נותן משתכנע. זהו. זוכרים את רש"י הראשון לתורה או לא? זהו. ברצונו נתנה להם. נגיד מזה להם פה. קנה. וברצונו, שבעה עממים, וברצונו נטלה מהם, ונתנה לנו. זהו. עכשיו אנחנו אומרים ארץ אבותינו, זה לא ארץ אבותינו היסטוריה. ארץ אבותינו, כזה בחור נתן לאבותינו, זה הכוונה ארץ אבותינו. זה לא מתחיל מהממד הטבעי, זה מתחיל מהממד האלוהי. גם אנשים כיפה וזקן מתבלבלים בנקודה הזאת. וזה בלבול יסודי, זה לא בלבול קטן. זה בלבול בשורש, ביסוד הדברים, בהבנת היסוד של הדברים. לכן אני קורא רגע ברצה מהירה מהתחלה 15. קשר הקודש של ישראל עם ארצו הקדושה. אינו דומה לקשר טבעי. שכל עם ולשון מתקשר על ידו אל ארצו. איך קשר טבעי קורה? הקשר הטבעי הוא מתפתח רק במשך זמן רב, על ידי המון מאורעות, על ידי עם רב ועצום שמתכנס יחד לדור באיזו ארץ, בתור ישיבת קבע, ואז מתחילה איזו חיבה היסטורית הבאה מתוך התרגלות לפעמים בלבות הדורות הבאים, וקשר רוחני מתהווה בין העם והארץ. יפה מאוד. זה אצל אומות העולם. מה שאין כן הקשר האלוהי, ממקור הקודש שנתקשרה כנסת ישראל בגדות ארץ חמדה, שהתחיל החותם הקדוש הזה, הקשר הזה להיות מבליט, להיות בולט ביותכם את המספר. מעט אנשים, לא הרבה. ובזמן קצר ותחוף, כמעט, לא הרבה זמן. יחד עם אופיים בארץ, ועוד קודם לכיסתם, שכבר הוא אמר אל הארץ אשר ריקה, על ידי הרי אלוהית העליונה, ובירדם השם מתוכה לא ישבה כבר, כי מתורגרים וגרים בה. תראו את המשפט הזה, ששום דבר שיסודו בטבע לא עזר לקשר הזה. למה? שהופיע הקשר הזה בתור יצירה אלוקית. כמו שיש עם זו יצרתי לי, יש עם זו לארץ זו יצרתי לי. זהו. לכן אני באמת אומר, מי שמדבר על, אם אנחנו עכשיו ב-15 בסוגיית הקשר בין העם לארץ במעמד הלאומי הזה, מי שמדבר במישורים טבעיים ומי שמדבר במישור אלוקי, זה קווים מקבילים שלא נפגשים, זה דו שיח של חרשים. צריך להבין את זה. ולכן אני חוזר רגע רק לסוף 15 וחוזר ל-13. לכן, ששום דבר שיסודו בטבע לא עוזר לקשר הזה. לא הרבה אנשים, לא הרבה זמן, לא הרבה חוויות. שלושת הקריטריונים ליצירת קשר בין עם לארץ לא היו פה אצלנו ביחס לארצנו. ששום דבר, ולכן כנען היה פה קודם. ולכן הארץ נקראת על שמו. ששום דבר שיסודו בטבע לא עזר לקשר הזה, שהופיע בתור יצירה אלוהית. אז כמו עם זו יצרתי לי, כמו שהיצירה האלוהית זה עם ישראל, היצירה האלוהית זה קשר בין עם ישראל לארץ ישראל. שהופיע בתור יצירה אלוהית בדבר רשום ברית קודשו, בחוק שבועת עולם אשר הוא אמר ויהי, ביותכם את המספר כמה זה גרים בה. רבותי, עכשיו זה מתחיל להיות ברור 13. זה דוגמה טובה, הדוגמה פה היא מאוד טובה. למה? כי כל דבר שהוא טבעי, הוא לא צריך לימוד. אבל כל דבר שהוא אלוהי בעולם הזה הוא צריך לימוד, בעולם העליון כנראה שלא, אבל בעולם הזה הוא צריך לימוד, כי הוא אלוהי, במחאות. האלוהי לא טבעי לעולם הזה, כי זה למעלה מן העולם הזה, זה לא מתאים לאופי של העולם הזה. אז כל דבר שהוא אלוהי צריך לימוד. אז הלאומיות הישראלית כרגע דרך הציר של 15 שמופיע דרך הקשר של עם ישראל לארץ ישראל, הקשר של עם ישראל לארץ ישראל צריך לימוד, ואם לא נלמד את זה אז לא נתפלא שלא מבינים את הקשר ומוכנים לרדת מהארץ או לוותר על חלקים ממנה. למה? תגידו, טבעי, קשר בינם לארץ הוא טבעי, פטריוטיות לאומית טבעית. בעם ישראל לא, בעם ישראל זה אלוהי, קודש בחול לאומי אמרנו, וכל מה שהוא אלוהי הוא דורש למידה, הוא לא גדל טבעי, הוא לא מתפתח טבעי. עכשיו בואו נחזור לשלושה יותר ברור. אחד מההבדלים, תסתכלו שוב, אחד מההבדלים הנמצאים בין לאומיותם של ישראל ללאומיות של כל עם ולשון הוא שהיסוד הלאומי והרגשתו, לכן גם הרב מדבר על הרגש, רגש זה טבע, זה לא נשמה, שהיסוד הלאומי והרגשתו אצל כל עם ולשון יש לו בפסיכיקה הלאומית והפסיכולוגיה הלאומית, מה שרב קרא מקודם, חיבה היסטורית, התרגלות, קשר רוחני מתהווה בין עם והארץ, אז יש לו בפסיכיקה הלאומית אותו ערך של טביעה טבעית, הפסיכיקה הפרטית שהיא מתקדמת, מתגדלת יחד עם טבע הגידול ולא פיתוח מיוחד. אז כמו שהאדם הפרטי יש לו פסיכולוגיה פרטית והטבע הפסיכולוגי שלו מתקדם באופן טבעי ללא למידה, כך אצל עם טבעי שהקשר שלו לארצו הוא טבעי, כך גם בלאומיות הפסיכולוגיה של הקולקטיב הלאומי היא מתגדלת באותה צורה. זהו, כן, פסיכיקה נקרא זה פסיכולוגיה, נקרא זה ככה, לא בדיוק עד הסוף. הרב ציודה קורא לזה הפסיכולוגיה של הקולקטיב הלאומי, ככה ציודה קורא לזה הפסיכולוגיה של הקולקטיב הלאומי, פסיכולוגיה של אומה. כן, אז הפסיכיקה הלאומית היא כמו הפסיכיקה הפרטית. מה הפסיכיקה הפרטית? איך אדם גדל באופן אישי, באופן פרטי כיחיד? גדל באופן טבעי, כמו שאמרנו, לא צריך ללמוד ביולוגיה כדי שהגוף שלי יגדל, הוא גדל. ואני לא צריך ללמוד לאהוב את הגוף. מישהו למד שיעורים על אהבת הגוף שלו? וואלה, זה רעיון, עכשיו אני חושב על זה. מה? זה מחלת נפש. זה מחלת נפש. האם אני צריך שיעורים על לאהוב את הגוף שלי? לא. למה? טבעי, זה משפריץ, מה? אדם קרוב אצל עצמו, זאת נטייה טבעית פשוטה. יפה. האם אני צריך שיעורים על אהבת הגוף הלאומי שלי? כלומר, עם ארץ מדינה, כרגע אנחנו בארץ, על ארץ? הייתי אומר לא. למה? כי זה כמו הפסיכיקה הפרטית. אומר הרב, אצל הגויים זה כמו הפסיכיקה הפרטית. כי כמו שהפסיכיקה הפרטית היא חומרית, ככה הפסיכיקה הלאומית היא חומרית. אין להם אלוקיות בלאומיות. אבל אצלנו הלאומיות היא אלוקית. אז כל דבר שהוא אלוקי הוא לא גדל לבד, הוא לא מתפתח לבד. אי אפשר לסמוך על האינסטינקט הטבעי לבד. זה צריך למידה, ולכן רבות, זה נורא מה שאני אומר עכשיו. ולכן רואים, לצערנו הרב בחוש אתה רואה את זה, ממש ממש, שבמקום שלא לומדים לאומיות, מה זה עם ישראל, מה זו ארץ ישראל, מה הקשר עם ישראל, מה זאת מדינה, במקום שלא לומדים, מתחילים חולשות, מתחילות חולשות, ומתחילים רפיונות. כרגע אנחנו בסוגיית ארץ ישראל ביחס לארץ הזאת. האם שווה להילחם, לא שווה להילחם, אולי נוותר על חלקים כדי שיהיה פה שקט ונוכל לחיות נורמלי. מאיפה באות כל התיאוריות האלה? ממי שחושב שהקשר של הארץ הוא טבעי, והוא לא. אז אם הוא לא טבעי, אז יהיה פחות מכל עם אחר שעשו זה טבעי. אז רוסיה לא תוותר על מילימטר ותלחם באוקראינה טיפה דמה האחרונה, מה יכול לוותר על חצי ארץ? לא הגיוני. הגיוני, לפי זה הגיוני מאוד. מה שאין כן, הלאומיות הישראלית היא מיוסדת על פי תביעה מוסרית. אמרנו שמוסרי, זה קשור בספר אורות, ההבנה המוסרית וההבנה הסיבתית. ההבנה הסיבתית זה חוקי הטבע, ההבנה המוסרית זה הממד האלוהי שיש בזה. לכן לא בכל מקום שרב כותב מוסר, הכוונה מידות, כן? אלא מוסר הכוונה תוכן אלוהי יותר עמוק, יותר פנימי. לכן, מה שאין כן הלאומיות הישראלית היא מיוסדת על פי תביעה מוסרית, לא היסטורית, לא טבעית. על פי תביעה מוסרית גדולה ועמוקה. ותכונה מוסרית צריכה פיתוח לעולם ואינה מתגדלת בטבע בעצמה. עכשיו, אם אנחנו כבר פה, בואו נרוויח גם את הסוף של הפסקה הזאת. מהצד הלאומי, שהלאומיות שלנו היא אלוקית, וכל דבר בעולם הזה שהוא אלוקי צריך לימוד. ולכן לא נלמד לאומיות. אם נחשוב שהלאומיות שלנו זה כי עברנו את השואה, מתי שהוא, זה כבר לא ירשים אותנו מדי. חבר'ה, אחרי שנה וארבעה חודשים, יש אנשים שכבר שכחו מה קרה לנו לפני שנה וארבעה חודשים. שכחו במחאות, כלומר זה לא בוער בקרבה. זה קורה או לא? אצל מי זה קורה בדרך כלל? אצל מי שחושב שזה טבעי. אבל זה לא טבעי. אז זה הזעזוע. אז הזדעזן. אז התעורר הרגש. זה לא, זה צריך תודעה. בסדר? הסגולה האלוהית היא צריכה ברור תודעתי. לימוד של תודעה. לכן לימוד אמונה זה כל כך חשוב. למה לימוד אמונה זה כל כך חשוב? כי בלי לימוד הממד האלוהי, כל הופעות הממד האלוהי שבנו לא יהיו, הם לא יהיו. ולכן רואים שמי חושב שהאמונה שלו תחזיק מעמד בלי לימוד, כי סבתא שלו הייתה רב או משהו כזה, אז זה נעלם מתישהו. אם לא אצלו, אצל הבן שלו, אצל הנכד שלו, זה יעלה. עכשיו, לכן באו אומר הרב, מהצד הלאומי, אני רק מסכם את 13, מהצד הלאומי, אני מצא בהרבה מצוות של תורה בגילוי, ובכללות המצוות כולן בגניזה. יש מצוות שבהן מתבטא הצד הלאומי, כמו מצוות יישוב ארץ ישראל, מצוות שקשורות למערכת הלאומית שלנו. כמו מצוות יישוב הארץ, מצוות המלחמה, מצוות שקשורות למקדש, וכו' לזה הדרך. אז יש מצוות לאומיות, ורוב המצוות הן מצוות פרטיות. נכון. אני צריך להניח תפילין, לשמור שבת, לאכול כשר, הכל נכון. אבל גם המצוות הפרטיות, בשורש שלהם, הן מהממד הלאומי נובעות. כי עם ישראל קיבל תורה, כלל ישראל קיבל תורה, לא ראובן הצדיק קיבל תורה. אז מהצד הלאומי, שימו לב, מהצד הלאומי, נקודותיי. א', הנמצא בהרבה מצוות של תורה בגילוי כל המצוות הכלליות. ב', ובכללות המצוות כולן בגניזה, ובכלל המצוות שנראות פרטיות, גנוז הממד הלאומי. זה נמצא קיום המצוות, תראו את המשפט הזה, נמצא קיום המצוות הוא היסוד המזיל להחזקת כוח החיים של הלאומיות הישראלית. מה מקור ההזנה שלנו? ללאומיות האלוהית שלנו. תשובה, הביטויים האלוהים שלנו. מה הביטויים האלוהים שלנו פה? מצוות. מצוות זה לא דווקא קיום מצוות, אני רוצה לכוונת תורה ומצוות, זה הכוונה. אז הכוח המזין את הלאומיות זה השייכות אל האלוקיות, והאלוקיות בעולמנו, רצה כבר חוזקות ישראל, שייך בעליהם תורה ומצוות. עוד פעם משפט הזה, נמצא קיום המצוות הוא היסוד המזין להחזקת כוח החיים של הלאומיות, של הלאומיות הישראלית, שעוצר בקרבו אותו החומר המזין של המוסריות האלוקית, הכוונה, הנדרש כדי להעמיד את התביעה הלאומית הכללית הנכונה. רבותיי, זה יסודי מאוד. אז כשאנחנו אמרנו ככה, שעיקרון שניים, קודש בכל לאומי, יש לזה השלכות. אם הלאומיות שלנו, שיכול, יש בגרעין קודש, כי יש בנגוש הציבור, ולגלות אלוהות ולאומיות, מה שדיברנו פה, אז יש לזה השלכות. מה ההשלכה? שצריך ללמוד את זה. אי אפשר לסמוך על הטבע, זה לא ישפריץ, כי זה אלוהי. אז כל דבר בעולם הזה שהוא אלוהי, צריך פיתוח. אני שוב חוזר לסוגיית ארוחת צהריים, אתם אומנם כבר בשלב ההתפתחות של שיעור א', ואני אגיד את זה כך. ברור לכל מי שיושב פה שארוחת ערב הוא יאכל? כן, ברור לכל מי שיושב פה שסדר ערב הוא יהיה? כן, ברוך השם. הוא יהיה עד הסוף? הוא יוסיף עוד שעה בסוף? לא. אבל אם יהיה שתי מנות אחרונות הוא יאכל בארוחת ערב? כן. מדרגות מדרגות. למה זה ברור וזה לא ברור? כי זה טבעי, וזה אלוהי. טבעי, משפריץ טבעי. אלוהי, צריך לימוד. אז זה פרדוקס. זה כלל גדול עכשיו. ככל שמעלת הנברא יותר עליונה, פה בהקשר הזה, הלאומיות שלנו אלוקית, כך אם לא תתגלה מעלתו עליונה, הוא יהיה יותר גרוע מהמדרגות התחתונות. שומעים? ככל שנברא הוא יותר בעל מעלה עליונה בפוטנציאל, אם הוא לא יגלה מעלתו עליונה, הוא יהיה יותר גרוע מהנבראים בעלי המעלות התחתונות. אז אצל הגויים הלאומיות הופיע בצורה טבעית, ואצלנו לא נלמד לאומיות, אפילו בצורה טבעית לא תופיע. וזה מסביר לנו המון דברים. מה? כן, היות והלאומיות שלנו היא אלוקית ולא טבעית. אז כל, אז יש לנו מעלה שהלאומיות שלנו היא אלוקית. אז כל נברא שיש לו מעלה, אם הוא לא יגלה את המעלה שלו, הוא יהיה יותר גרוע מהנברא שתחתיו. כי הנברא שתחתיו הוא לא צריך את המעלה הזאת. הוא לא צריך את הפוטנציאל, הוא לא צריך את סדר ההופעה של המעלה הזאת. אז אצלי המעלה, המדרגה המעולה של הנברא היא תופיע בתוכן מסוים. אבל מי שהוא נברא מתחת למעלה שלי, הוא לא צריך את התוכן הזה. אז יוצא ככה, שככל שהנברא הוא יותר גדול מצד המעלה הפוטנציאלית שלו, הוא יכול להיות יותר קטן מצד המציאות המעשית שלו. זה מה שיוצא. וצרינו הרב זה קורה. גם ברמה האישית הפרטית בכל מיני תחומים. ככל שאדם יותר גדול בפוטנציאלו, הוא יכול להיות יותר קטן בפועל. זה נכון או לא נכון, חברים, העיקרון הזה? נכון. טוב. התקדמנו איזה משהו. מקור 14, זה איך הלאומיות מופיעה בעם ישראל. עם ישראל יש שתי בחינות פה, יחיד מול יחיד. איך אפשר להבין אהבת ישראל? כן, כאן הנושא זה אהבת ישראל. ומקור 16, זה יותר סוגיה של מדינת ישראל. טוב, נשמור את זה לפעם הבאה, בעזרת השם. ברוכים תהיו.